שלום לכולם, אנחנו בסימנה טובה, מתחילים חומש בראשית, מתחילים עוד פעם את הסבב הנפלא של פרשיות התורה, והפעם אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד מעשי, מאוד מאוד קשור לחיים שלנו היום, קראתי לו ערכים או קריירה, איך מפרשת בראשית, אז בואו נתחיל ונראה את הדברים. בראשית פרק א', ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי, לא הבנו, עץ עושה פרי, מה זה עץ פרי? מה עץ עצמו פרי? מה הכוונה? ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי, אז האדמה מוציאה עץ עושה פרי, אבל אמרו לה לעשות עץ פרי עושה פרי, היא לא עשתה, היא עשתה עץ עושה פרי, מסביר רשי, עץ פרי, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותה, שיהיה טעם העץ, כטעם הפרי, כלומר גם הגזע הענפים, יהיה להם את הטעם של הפרי. מה העניין בזה? מה המשמעות של זה? אומר רש"י, והיא לא עשתה כן, כלומר האדמה חטאה, ולא קיימה את מצוות השבת, צריך להבין למה, כאילו מה? צווה אותך, תוציא עץ פרי, עושה פרי, למה האדמה לא עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה? אלא ותוצא הארץ עץ, עושה פרי, ולא העץ פרי. לפיכך, כשנתקלל אדם על אבונו, נפקדה גם היא על אבונה ונתקללה. לכאורה היה אפשר להגיד, אדם חוטא, ואז אומרים לו, תשמע, אדמה תוציא לך קוץ ודרדר, בזה התפך תאכל לכם, מה שמה האדמה שהאדם חטא? אבל אומר רש"י, לא, האדמה עצמה גם חטא, וכשהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, אז הוא כבר מעניש גם אותה. אבל צריך להבין, מה פשר החטא הזה של האדמה? מדוע האדמה לא מוציאה עץ פרי או ספרי? וגם צריך להבין, מה העניין בכלל של הסיפור הזה? מה זה עץ פרי? למה צריך שהעץ יהיה פרי? יש עץ, ובקצה יש פרי. אומר מרן הרב קוק במקור ב' לפניכם, אורות התשובה, פרק ו' פסקה ז'. אומר הרב, מתחילת הבריאה, ראוי היה הטעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. נכון? ראינו, אבל מה המשמעות? אומר הרב, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש הנשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אומר הרב, בטבע העולם יש מגמה רוחנית. בסדר, הפרי הרוחני הוא מתוק, הוא נפלא, אבל הדרך, האמצעי, הדרך שהולכים באל הפרי, היא לא מרגישים בה את המתיקות של הפרי. רק בקצה, רק בקצה. בן אדם מתחיל ללמוד תורה, תחילת הדרך זה עמל מאוד קשה, עד שהוא מתחיל ליהנות, עד שהוא מתחיל ליצור חידושי תורה, עד שהוא מתחיל להרגיש את הכיף הזה של, שדברים מתחילים להתחבר ולהתקשר מכאן ומשם וכל מיני עמקויות. זה לוקח זמן להגיע לפרי. כלומר, יש עמל בדרך, שם לא מרגישים את הטעם, מרגישים את הטעם של המתיקות רק בפרי שבקצה. בואו נראה את זה עוד פעם. האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית, גבוהה, כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו. אז אומר הרב, עץ פרי עושה פרי. קדוש ברוך הוא אומר לאדמה, תעשי עץ כזה, אמצעי כזה, דרך כזו, שלא רק שמגיע הפרי בקצה מרגישים את המתיקות, אלא גם בדרך, גם באמצעי, גם בצעידה ובעמל אל הפרי, גם שם יש את טעם הפרי. ולצערנו האדמה לא עשתה כך. אומר הרב, אבל טבע הארץ, התנודדות החיים, החיים ככה מתנודדים, לאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגשו בנועמו והדרו, אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל לחיצותם לגידול הפרי, בלי העמל, בלי הדרך, בלי הזורעים בדמעה, איך ברינה יקצורו. אז עם כל לחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו. מסביר כך הרב, הוא אומר לנו, זה מה אפשר לעשות, אז עכשיו העולם בנוי אחרי החטא הזה. באופן כזה שהדרך אל הפרי היא דרך של עמל, שלא מרגישים בה את הטעם של המתיקות. להפך, אפילו לפעמים מרגישים מרירות, אתם יודעים, גזע של עץ זה דבר מר. בקצה יושב לו פרי, מה זה מתוק? אבל כדי להגיע לפרי המתוק בקצה, צריך את הגזע המר עם הענפים, עם העלים, עד שמגיעים בסוף לפרי. ובעצם אומר הרב, זה תוצאה של לאות הרוחניות, העייפות הרוחנית, כשהיא נסגרת בתוך, במסגר הגופניות. כלומר, ברגע שיורדים למציאות עולמית, שיש בה גוף ויש בה מגבלות ויש בה תנודות של החיים וטרדות וכו' וכו', אז קשה לרוחניות להעיר גם את כל הדרך. אבל צריך להבין קצת יותר לעומק למה זה קרה. ממשיך הרב ואומר, וכל פגם סופו לתיקון. זה לא, זהו, גזירה, שלום, זה מה יש, אין מה לעשות, כן? כמו המשל הזה על ההוא שמגלגל את האבן, והוא יודע כל פעם שהוא מגלגל אותה, דוחף אותה במעלה ההר, הוא יודע שהיא תיפול למטה, והוא יצטרך שוב לחזור למטה, ולהעלות אותה שוב חזרה. והיה איזה פילוסוף אחד שדיבר על הסעדים שלו, כשהוא יורד מההר אל האבן, שהוא חזרה לגלגל את האבן בחזרה, והוא יודע שזה לא יעזור כלום, הוא ידחוף וזה שוב ירד. הייאוש הזה, נשאיר אותו ליוונים, זה לא ייאוש, אצלנו אין ייאוש כזה, ואנחנו, אומר הרב, כל פגם, סופו לתיקון. על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטאה. כלומר, זה יהיה שינוי בהוויית העולם, במדרגת החיים של כלל העולם, לא רק עצים ופירות, כן? בכלל העולם. ואומר הרב, כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, לחוץ זה כמו להגיד היום לחצוץ, כן? בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו ומוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. אומר הרב, יבוא יום, וגם בדרך, גם הזורעים יזרעו ברינה. גם הזורעים יזרעו ברינה. יש לרב שואל מקרליבך מאמרה מאוד יפה. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, אז הוא שם את הפסיק אחרי ברינה. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. כלומר, מי שיודע את הדבר הזה, שבעצם גם לעץ עצמו יש טעם של פרי, רק בגלל קלקול העולם, אז לא חווים אותו, אבל לפי האמת, גם בגזע יש טעם של פרי, גם בדרך, גם באמצעי, יש טעם של פרי, ואי אפשר לוותר על הדרך. יש אורות, חברים, שנמצאים רק בדרך. הם לא נמצאים בקצה, בפרי עצמו. כשאתה מגיע לפרי, זה גמרנו, מתיקות. אבל כשאתה נמצא בדרך, יש אורות של מאמץ, של עמל, של התחזקות באמונה, של בירור, של לדרוש מעצמך ולא לוותר. זה הכל אורות. חברים, זה הכל אורות. אומר רב שלמה בכל כך, במתיקות הנפלאה שלו, הזורעים בדמעה, זה בדמעה, כי העולם לא מתוקן עדיין, אבל הזורעים בדמעה ברינה, מה פירוש? הם יודעים שמאחורי הדמעות של הזריעה הזאת, של העבודה הקשה הזאת, שוכנת בעצם רינה מאוד גדולה, בדיוק כמו כשהם יקצורו. ולהפך, יש רינה שמיוחדת לדמעת הזריעה, לדמעה של הדרך, לעמל של הדרך, שהיא לא נמצאת בפרי, היא אפילו יותר מתוקה מהפרי שבקצה. בכל אופן אומר הרב, יבואו ימים שהעולם מתוקן, התשובה עצמה מזרמת את הרוח הפנימי, אשר נטבע במצולות התהום של ההיעדר, והפך המגמה האידיאלית. כלומר, בעצם התשובה, מה היא עושה? היא מזרימה רוח פנימי. היא מזרימה את התוכן העמוק שמסתתר אי שם וגנוז אי שם עמוק בתוך הגזע המר, כן? עכשיו, הרוח הפנימי הזה אבל נטבע במצולות תהום של היעדר, הפך המגמה האידיאלית. אז איך היא עושה את זה? אז היא על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, כן? כלומר, הרוח הצדק ניתן במועקה. מה זה מועקה? כל ההתמודדויות. אתה בא לעשות טוב, אתה בא לפתח דברים, כל דבר אתה בא לקדם, כמה מכשולים בדרך. זה מין מועקה כזאת. ובעצם התשובה תגרום לתת לרוח של הצדק, של התואר, של האמת, להופיע. להופיע גם בדרך, וזה דבר שצריך להבין איך, כן? אבל אז התשובה לזה, זה תיתן עוז לרוח האידיאלי, לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. גם בעבודה של הדרך, גם במה שמכשיר את המטרה, ומכולם יוטעם טעמו של הזיו המגמתי. כלומר, גם בדרך ירגישו את הטעם המתוק של הפרי שבקצה, ירגישו אותו כבר בדרך, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. מהי חרפת העצלות? כשהאדם מרגיש, שמע, אתה יודע מה זה לעשות את הדרך הזאת? קשה, מצער, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כל מיני ביטויים, ולא רוצה להאריך פה ברשימה, שבעצם מתארים את הקושי של הדרך. אבל זה גורם לעצלות. אבל בעצם אומר הרב, יבוא יום ואנשים יפסיקו להיות עצלים. למה? משום שהם ירידו לראות את האורות שבדרך. זה הרבה פעמים אני רואה שצעירים לא יודעים מה זה מתיקות של קימה מוקדמת בבוקר. בוא ניקח את הדוגמה הזאת. קימה מוקדמת בבוקר היא קשה מאוד. היא קשה מאוד, אין מה להגיד. הגוף צועק לנשמה, תעזבי אותי, הנשמה באה, רוצה לחזור פנימה, הגוף סוגר את הדלתות, היא באה להיכנס, תהליך שלם, לא נאריך בו עכשיו. עכשיו, כשאתה צעיר, אז אתה רגיל לראות את הדברים יותר בשטחיות שלהם. אז מלך, כשאתה מתעורר בבוקר ואתה רואה את המלחמה הזאת בין הגוף לנשמה, אז אתה אומר, טוב, אוקיי, מה, אני צריך פה להתמודד יותר מדי? נקום בשמונה וחצי, במקרה הטוב. אבל ברגע שאתה מתחיל להתקדם במעלה העבודה, עבודת השם, במעלה הגיל, כן, ומתקדם הלאה, אתה מתחיל לראות שכל פעם שאתה מתגבר וקם בבוקר, כמו שאומר שולחן ערוך, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר, אתה זוכה לאורות שאין, אף אחד לא זוכה להם. אף אחד, חברים, תדעו לכם, החיים שייכים למי שקם מוקדם בבוקר, נקודה, זהו זה. מי שקם מוקדם בבוקר, העולם שלו. ככה העולם בנוי. אז מחלקים את האורות, ואם אתה קם יותר מוקדם, עוד יותר אורות. ובעצם למעשה, מי שזוכה לדבר הזה, אז הוא מתחיל להרגיש שבמרירות של הקימה בבוקר, שוכנת המתיקות הכי גדולה, רק היא באה עם עטיפות של מרירות, כי העולם עוד לא מתוקן. אבל האורות הכי גדולים שוכנים במרירות הזאת. כלומר, שכבר עכשיו בן אדם שיש לו את התורה הזאת, את ההבנה הזאת, יודע לראות איך בעץ, בגזע, במה שמכשיר את המטרה, גם מונחת מתיקות, בהתגברות הזאת, על העייפות, על הרצון לישון, על הגופניות, ללא רוח, כן, של הלילה, כן, שיש בה רק את הנפש, לא את הנשמה, אז צריך להתגבר על זה, אבל מי שיודע את הסוד, יודע שיש כאן מרירות, שבעצם היא כונסת בתוכה את המתיקות הכי מופלאה שיש. עכשיו, אז בעצם פה אנחנו לומדים לדעת שהנושא של עץ פרי או ספרי, זה הרגשת הנועם של הפרי, המתיקות של המגמה, גם בדרך. אבל אז השאלה הגדולה היא, בעצם מה קרה פה? למה האדמה עשתה את זה? אז פה הרם נתן לכאורה הסבר אחד. תשמע, כשאתה בא להכניס משהו רוחני לתוך גוף, אז יש עייפות של הגוף, יש עייפות של החומר, החיים יש בהם הרבה תנודות, אז זה גורם לזה שהדרך היא לא מספיק בהירות. אבל לכאורה האדמה, הכוח הזה, האדיר שנקרא אדמה, הקדוש ברוך הוא מצווה עליה, תקשיבי, תוציא עולם כזה, שגם בגזע, גם בעץ העושה את הפרי, ירגישו את טעם הפרי, אז בכוח האדמה היה לעשות את זה, הוא לא ציווה אותה, והיא לא מסוגלת לעשות את זה. אז אם הוא ציווה אותה, היא הייתה יכולה לעשות את זה, אז מה ראתה האדמה לא לעשות את זה? כותב הרב קוק, מקור ג', אורות הקודש חלק ג', מאמר העצמיות והמלחמה הפנימית, פסקה צד דיזיין. אומר הרב, תוך כדי ההסבר על כך שבעצם כל העולם זה גילוי של העצמיות שתמונה, שגנוזה וכנוסה בכל נברא ונברא. אומר הרב, חטאה הארץ. בסדר? ראינו, אנחנו יודעים, עשתה עץ פרי, כלומר עץ עושה פרי במקום עץ פרי עושה פרי. חטאה, בסדר? אבל למה? אומר הרב, הכחישה את עצמיותה. כלומר, היא כאילו החלישה את העצמיות שלה. צמצמה את חילה. כלומר, היא יכלה לתת הרבה יותר כוח למציאות של העולם, כך שגם העץ היה בו את כל העוצמה הנדרשת כדי להופיע במתיקות. למה היא עשתה את זה? אומר הרב, הלכה אחרי מגמות ותכליתות. היא התרכזה בפרי שבקצה, ולא עניין אותה הדרך. היא לא הבינה שיש פה דרך, שלדרך יש חשיבות. מבחינתה לדרך אין לה חשיבות, רק תן לי את הפרי שבקצה. דילגה על הדרך, עוד פעם. הלכה אחרי מגמות ותכליתות, ועכשיו תראו לאיזה מקום מיוחד הרב לוקח את זה. לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו. כלומר, היא הייתה יכולה לעשות את זה, ושימו לב, בגלל שהיא הסתכלה רק על התכלית ולא על הדרך, זה גרם לה לא להוציא את כל כוחה. שימו לב, כי בדרך כלל אנשים שמסתכלים על התכלית, חושבים שהם באו למצות את עצמם. אומר הרב, הפוך, אם אתה מסתכל רק על הקצה, רק על המטרה בקצה, אתה לא תוציא את הכוחות שלך לפועל כמו שצריך. ממשיך הרב ואומר את הדברים יותר מפורש. נשאה עין מחוץ לה. כלומר, במקום לקבל שהיא אדמה, והיא צריכה להצמיח, וההצמחה זה התפקיד שלה. היא חיפשה את הפרי שבקצה ודילגה על ההצמחה. אומר הרב, נשא עין מחוץ לה, מחוץ ממה שהיא, חוץ לעצמיותה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. לא יאמן, אה? אומר, חברים, האדמה באה בחשיבה קרייריסטית. וואי וואי, כמה הדור הזה צריך את התורה הזאת. תורה של מרן הרב קוק, זה, לא יודע איך להגיד את זה. איך הדור הזה יכול לפסוע פסיעה הכי קטנה, בלי לדעת את התורה הזאת. אומר הרב, דע לך, האדמה חטאה בחטא הקרייריזם. הקרייריסט שורף את כל הסביבה שלו, שורף את הכל, לא מעניין אותו כלום, על הדרך הוא לא שם לב שהוא בעצם שורף את עצמו חס ושלום. מה שמעניין אותו זה רק שם, שם, הפרי שבקצה, שהוא יהיה יום אחד כך וכך, יגיע לא יודע מה, לאיזה הישג, לאיזה פרסום, לאיזה, אני לא יודע מה. רק הקצה מעניין. את הדרך הוא זונח. כשהוא זונח את הדרך, הוא זונח את עצמו. הוא זונח את עצמותו, את חיותו, את האורות שנמצאים בו. הקדוש ברוך הוא שם בסוף פרי, שבעצם הפרי הזה נותן טעם לכל הדרך, וכל הדרך צריכה להיות בטעם הפרי. כשהטעם מתייחס אך ורק לקצה, שורף הכל כדי להגיע לקצה, אתה לא מגיע לכלום. וזה מה שאומר הרב, היא בעצם הכחישה את עצמיותה. הקרייריסט חושב שהוא, אני רוצה להגשים את עצמי. הילדים, שנקרא ילדי מפתח, היא צריכה להגשים את עצמה. יש לה קריירה, לא? קריירה. אבל הלו, רגע, ויש, מה עם החיים שלך? יש לך משפחה, יש לך ילדים, את אימא, מה קורה? או גם גברים אותו דבר. הוא, מה שנקרא, יש לו עסק, אני זוכר פעם ראיתי איזה אחד כזה, איזה עסק בירושלים, אשתו מתקשרת, למה אתה לא בבית? הילדים לא רואים אותך. הוא בעסק, מה פירוש? העסק שלו צריך להצליח. תגיד לי, מה העסק צריך להצליח? בשביל מה אתה עובד? לא בשביל אשתך, לא בשביל הילדים. אז מה יוצא לך מזה? אתה כאילו באת להגשים את עצמך, להצליח. מה להצליח? איבדת את כל הכיוון. וזה בעצם מה שאומר פה הרב, אומר הרב, שחטא הארץ הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, זה להפך, קרייריזם מצמצם את החיל שלך, מכחיש, מחליש את העצמיות שלך, הלכה מגמות, תכליתות, שם, רק בקצה, לא הבינה שיש אורות בדרך, לא נתנה את כל חילה הכמוס, להפך, אז ממילא גם היא לא הוציאה את כל הכוח שיש לה, להיות טעם עץ כטעם פריון, עשה עין מחוץ לה. זה בגידה בעצמיות, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. עכשיו יש פה פסקה מאוד מיוחדת, שמרן הרב קוק מדבר על עצמו. עכשיו צריך לדעת שמרן הרב היה בעל ענווה אדירה, בלתי נתפסת. כל עולם התורה של הדור שלו היה פונה אליו, ענקי עולם, אבן האזל, הרב איסר זלמן מלצר. ענק עולם, ענק עולם. הרב אברהם שפיר הזצל אמר, כל הרבנים האשכנזים שהיו אז בארץ, כולם היו תלמידים של רב איסר זלמן מלצר. רבי יששכר זלמן מלצר החזיק את עצמו כתלמיד חכם, כמו שהוא אמר, עד הבריח של הדלת של הרב קוק. ככה הוא התבטא לפני רב חיים עזר גרודז'ינסקי, שהיה רב של וילנה. אתם קולטים איזה ענקי עולם? הוא אומר, אנחנו גדולים עד הבריח של הדלת של הרב קוק. תבינו מה זה, על מה מדובר פה. צריך להבין על מה מדובר פה. עכשיו, הגדלות הזאת, עם כל הגדלות הזאת, הרב מדבר על עצמו בפסקאות האישיות, שהוא מדבר על עצמו בענווה עצומה. צריך לא להתבלבל. אבל בכל אופן אומר הרב פה, במקור ג' שורה שלישית, קובץ ב' פסקה עין זין. לא מקרה הוא, כי אם עצמות טבע נפשי. דבר ראשון, אומר הרב, בוא, אני צריך להכיר בזה. זה אני. זה העצמיות שלי. אני לא צריך להיות האור השכן ממול, את לא צריכה להיות את השכנה ממול, את צריכה להיות את, אתה צריך להיות אתה. אז אומר הרב, לא מקרה הוא, כי אם עצמות טבע נפשי, מה שאני מרגיש עונג ונחת רוח, בעסק הנסתרות האלוהיות, בהרחבה וחופש, זאתי עיקר מטרתי. אומר הרב, אני בעיקר מקובל. אני בעיקר מצוי ברזי תורה. עכשיו צריך לדעת, מה זה בעיקר? הרב שלט בכל רגע נתון, בכל התורה בעל פה. כל התורה, כל הזוהר בעל פה, התלמודים בעל פה, שולחן ערוך בעל פה, נושא כלים בעל פה, הרמב״ם בעל פה, ובעמקות, ובעיון, בכל התורה כולה, ענקי עולם מעידים היו באים לדבר איתו, כאילו עכשיו הוא למד את הסוגיה. כאילו עכשיו הוא למד את הסוגיה, נדמה לי שהרב בן ציון חי עוזיאל, אם אני לא מתאר את התיאור הזה, הרב פשוט שלט בכל התורה, בכל התורה כולה. עכשיו, ועל אומר הרב, עדיין הוא היה מרגיש שייכות יותר גדולה דווקא לעסק הנסתרות. ממשיך הרב ואומר, כל התפקידים של יתר הכישרונות, המעשיים והשכליים, אינם כי הם תפלים למהותי. אני צריך, עכשיו שימו לב, הרב מדבר על עצמו, ואנחנו יכולים מהדיבור הזה ללמוד על עצמנו. כשאני אומר עכשיו אני צריך והרב מדבר על עצמו, כל אחד מאיתנו צריך לשנן את זה ולהגיד את זה על עצמו. אפשר גם לפתוח בשמונה קבצים קובץ ב' פסקה עין זין, להעתיק את זה ולהגיד את זה על עצמך כל פעם שאתה שוכח. אומר הרב, אני צריך למצוא את אושרי בקרבי פנימה, לא בהסכמת הבריאות. לא צריך לחפש שיגידו עליי, שיאמרו עליי, שיסכימו, שזה... לא בהסכמת הבריאות ולא בשום קריירה איזו שתהיה. כל מה שאכיר יותר את עצמיותי וכל מה שיותר עתיר לעצמי להיות מקורי ולעמוד על רגלי עצמי בהכרה פנימית הממוזגת מדעה, הכרה, הרגשה ושירה, יותר יאיר לי אור השם ויותר יפותחו כוחותיי להיות לברכה לי ולעולם. אומר הרב, בעצם אדוני הנכבד, אתה צריך להיות מרוכז במה שאתה. כשאתה מסתכל על מגמות ותכליתות, זה בדרך קרייריזם, הוא בדרך כלל בנוי על בגידה בעצמיות. אנשים שהולכים לקריירה ומדברים על הגשמה עצמית, זה רמאות הכי גדולה. זה בדיוק ההיפוך הגמור. קרייריזם הוא היפוך של החיבור לעצמך. תתחבר לעצמך, דע איפה אתה, מה אתה, תדע להעריך את הדרך, את היום, את המקום שבו אתה נמצא. אל תחפש להגיע לשם, לשם. אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה שכולם יכתבו, שיפרסמו, שיגידו, או, הדור הזה, זה ממש מסכן, זה מסכנות. מסכנות. כולם, אנשים רצים, רק קרייריזם, קרייריזם, שיפרסמו אותם, שהם יהיו מנהלים, שהם יהיו פה, שהם יהיו שם, שיהיו זה, הלו, מה, תרגעו, מה יש לכם אתם? תהיו אתם עצמכם, עץ פרי, עושה פרי. כלומר, צריך לדעת, ליהנות מהדרך, אבל לא רק ליהנות בתור הנאה, אלא להתחבר, להתחבר אל עצמי, להתחבר אל היום יום שלי, לעשות אותו בשמחה גדולה, בשלמות גדולה, ולא כל הזמן חפש מגמות, תחליטות, היום, היום, את אמא, הילדים פה, עכשיו את מכינה להם אוכל, תהני מזה, תשמחי מזה. עכשיו אתה יושב, לומד עם הילד, כן, כן, אתה הרי רוצה לגמור את השעס, ולהיות התמיד חכם הכי גדול במדינה, כל הכבוד לך, עכשיו אתה יושב עם הילד, אתה מספר לו כה עשו חכמנו. לאט לאט, בשמחה, נהנה מכל רגע, נהנה מהאורות שהילד מקרין גם אליך בתוך הלימוד הזה. ככה צריך להיות. לא אנשים עצבניים, כל הזמן מגמות, תחליטות. יש פה עץ פרי. גם אם העולם עוד לא מתוקן, העבודה שלנו לתקן אותו היא לגלות את טעם הפרי שנמצא בדרך, שזה בעצם מתחבר עם החיבור שלנו לעצמנו, לעשות את תפקידנו, לא רק מגמות, תכליתות, קריירות. כן? עכשיו, שימו לב, עד כאן בעצם דיברנו על ההבנה של עץ פרי עושה פרי, בעניין של יותר הבריאות הנפשית, הרוחנית של האדם עצמו. אבל יש כאן יותר מזה. כולנו מכירים את המשפט המפורסם, שיש כאלה שאומרים שהמטרה מקדשת את האמצעים. הם עושים הכל, וכשאני אומר הכל, הכל, כדי להגיע למטרות שלהם. כן? עכשיו, זה דבר היום ונורא. עכשיו, יש מישהו שיבוא ויגיד, תשמע, לא תמיד אפשר להגיע לאמת בדרכים של אמת. זה העולם. האם הוא צודק או לא? אז שימו לב, אנחנו לא רחפנים, ולכן יש לפעמים מצבים מיוחדים שבהם הדרך להגיע אל האמת מזדמן הדבר. לא שאתה מחליט כך, זה מסתובב כך שכדי להגיע לאמת צריך לעבור דרך הסיבוב הזה. לא בחרת בזה, זה אילוץ. עכשיו, לדבר הזה, חברים, צריך הלכה, צריך פסיקת הלכה, זה לא פשוט. כל אחד יבוא ויגיד, לא, אין ברירה, כדי להגיע לאמת מוכרחים את השקר הזה. וכן, זה סוגיות מהכבדות ביותר. להחליט האם הדרך הזאת מותרת כדי להגיע לאמת הזאת או לא, זה אלה הסוגיות הכי כבדות שיש. אבל אומר הרב, שימו לב, אומר הרב מקור ד' קובץ ג' פסקה ר' פי ז', כמה פעמים מזדמן בעולם, כלומר אנחנו לא מחפשים את זה, אבל לפעמים קורה, שהדרכים שהאמת נודעת על ידם, הם עצמם, הדרכים, אינם מתאימים להאמת. קורה. קורה בעולם שתשמע, יש פה עץ שהוא לא עץ פרי. הוא יביא פרי, אבל הוא לא עץ פרי. אומר הרב, מה עושים אז? אומר הרב, ודווקא הם אינם מובילים אל האמת. והרוצה להגביר את האמת בהדרכים, בא בן אדם ואומר, תשמע, אני לא מוכן. רק אם הדרך תהיה דרך אמיתית. אומר לו, תשמע, במצב הזה אין מה לעשות. כדי להגיע לאמת, מוכרחים לעשות פה דרך הכלכלה. ואני אומר עוד פעם, לא כל אחד יחליט פה מה מותר, מה אסור. זה צריך פה פסיקת הלכה לא פשוטה. אז אומר הרב, רוצה להגביר את האמת בהדרכים. כלומר, מאבדו את האמת העצמית בעצמה. לפעמים בא בן אדם ואיזה צדיקות יתר, הוא אומר, נכון שפה כדי להגיע אל האמת מוכרחים לעבור בדרך ככה לא פשוטה, אבל אני לא מוכן, רק בדרכי אמת. ואז מה קורה? האמת עצמה סובלת, כי הוא נהיה צדיק, צדיק העליון יותר מצדיקים פוסקי הלכה. אומר הרב, והיא נשארת רחוק ממנו. כן, האמת נשארת רחוק ממנו, כי הוא קידש את האמת בדרכים, כלומר, הוא כאילו רומם את עץ פרי יותר מעושה פרי. ואומר הרב, ונמצא שאמת כזאת, המאבדת את האמת, הרי היא השקר היותר מוחלט. אומר הרב, יש מצב בעולם שהעץ הוא לא עץ פרי, ואין ברירה, ככה העולם במצבו מצריך כדי להגיע לפרי. יש מצבים כאלה, ואני אומר עוד פעם, לא כל אחד יחליט מתי ראוי, מתי לא. אבל אומר הרב, שימו לב טוב טוב. זה סיטואציה, זה מצב מסוים שלפעמים מזדמן. אבל אומר הרב, הוא מכל מקום. הדרך המוביל את האיש היחידי ואת הציבור הכללי לידי תיקונו, שימו לב, אומר הרב, קורה לפעמים, בסדר. אבל אם אתה רוצה לתקן את העולם, הדרך הוא שיבוא למדרגה כזאת, שיוכל לעמוד על האמת המטרתית, על ידי דרכים שהם כולם אמת כשהם לעצמן, ולא יחסר בהם קור טוב מן האור ומן החום של האמת המוחלטת. אומר הרב, אבל דע לך, יש מצבים שאין לך ברירה, מצבים מיוחדים. אני אתן דוגמה כדי שזה לא יישאר באוויר. כלב בן יפונה מרמה את חבריו המרגלים. כל הדרך הוא נותן להם תחושה שהוא איתם, הרי ויהס כלב את העם. איך הוא מצליח להשתיק אותם? איך הוא מצליח? פשוט מאוד, כל הדרך הוא מרמה אותם שכאילו הוא איתם, ואז כשמגיע המעמד וכולם צועקים על משה רבנו, אומר להם כלב, מה, וכי רק זאת עשה לנו בן אמרם, הם בטוחים שהוא בא להיכנס במשה. המרגלים משתיקים טעם, תנו לכלב, תנו לכלב, נהיה שקט. כולם מקשיבים לכלב, למה? כי הוא רימה אותם. ואז אומר להם כלב, אם חפץ בנו השם, אלו נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, ואז מתחילים לעוף האבנים. עכשיו שימו לב טוב. כשהקדוש ברוך הוא נותן שכר לכלב, מה נאמר שם? עבדי כלב, עקב, הייתה רוח אחרת אמו, אומר רשי שדיבר אחד בפה, אחד בלב. על זה כלב קיבל שכר. כלומר, צריך להיות יהודי מיוחד שיודע מתי מותר לעשות את הדרך הלא אמיתית כדי להגיע לאמת. נתנו דוגמה, נמשיך הלאה. אבל אומר הרב, כשאתה בא לתקן את העולם, הדרך המוביל את האיש היחידי ואת הציבור הכללי לידי תיקונו, הוא שיבוא למדרגה הזאת שיוכל לעמוד על האמת המטרתית, על ידי דרכים שהם כולם אמת כשהם לעצמם. אומר הרב תכליס, צריך להגיע למצב שגם הדרך היא אמת. ובפסקה נוספת, מקור ה', אורות התחייה, פסקה נ"ב. אומר הרב, ישנם דברים טובים וקדושים. למה אני מביא את הפסקה הזאת? אולי אקדים הקדמה קצרה. כי יש כאלה שהפכו את זה לאידיאולוגיה. תשמע, אם אתה רוצה להגיע לאמת, אתה מוכרח להיות פוליטיקאי, אתה מוכרח שקר, אתה מוכרח... אין, הרב לא יכול להיות פוליטיקאי ממילא גם, כמובן, כן? כי הדרך חייבת להיות מלאת שקרים ורצופת צביעות ורצופת חנופה ולפעמים גם גסות רוח. זה, אין ברירה, זה לא בשבילך. תשאיר את זה לאנשים מהסוג הזה. תשאיר את זה לאנשים המושחתים האלה. הם יעשו את העבודה. לכן אני בא ואומר, חברים, הפסקה הבאה אומר לנו מרן הרב קוק, קחו בחשבון. אתם תמשיכו בדרך הזאת, אין גאולה. אין גאולה, נקודה. לא תבוא גאולה מהתנהלות שקרית כזאת. דברים מאוד מפורשים, בואו נראה אותם בפנים. אומר הרב, באורות התחייה נ"ב, ישנם דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם, מה שנקרא העץ, כן? הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. אמנם אומר הרב, כלומר אומר הרב, יש מצב לפעמים שדברים, מידות מאוד לא טובות, תומכות בדברים טובים. אומר הרב, אמנם, כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, ככה, כלומר שצדיקים לא מעוניינים בטובתם של רשעים, כי זה טובה שבאה, נגיד, באים כל מיני נוצרים מיסיונרים, תורמים כסף, אתה רוצה ישיבה, תרומה, תקים ישיבה, כסף נוצרי מיסיונרי, או לא מיסיונרי, אבל מטעמים נוצריים, זה בעצם, אסור לקחת את זה. זה נקרא טובתם של רשעים, שהיא רעה אצל צדיקים, חסד לאומים חטאת, כמו שאומרת גם אבא בבא בתרא, בפוסק השולחן ערוך ביורה דעה, באופן מאוד מפורש ומוחלט. אז אומר הרב, עוד פעם, שטובתם, כמו שטובתם של רשעים, שהם עושים טובה, רעה היא אצל צדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרב והתמה. אנחנו לא מעוניינים בטוב שבא על ידי לכלוך מושחת, פוליטי. לא מעוניינים. ממשיך הרב ואומר, מחוללת יראות רבות, ושקבו למשפט הבא, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש, שמעת משפט? אומר הרב, תדע לך, אין גאולה, אין גאולה, עד שלא יהרסו כל הרעות, המידות הרעות, ההתנהלויות הרעות, שמחזיקות את הטוב ואת הקודש. אומר הרב, ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כי מדלדלים, אומר הרב, אתם בלחץ, אה? מה יהיה? מי יביא לנו תקציבים? אני אתן דוגמאות פוליטיות, זה נכון בהרבה דוגמאות נוספות שתכף נגיע אליהן, בכלל בציבוריות הישראלית. כן? אז אנשים יגידו, שמע, אם אתה תוותר על זה, אז האמת תרד, אז תהיה בעיה וכו'. אנשים פוסקים גדולים, כן? ואומר הרב פה, שימו להם, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. למה? שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות פריאים של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד. ובזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים, בחסדי דוד הנאמנים. דוד המלך התנהל פוליטית, אבל חסדיו היו נאמנים. נאמנים לתורה, להלכה, שהם ברית עולם, אשר לא יחזבו עדי עד. זה לא הפוליטיקאים האלה, עולים חם, שקרים, אלק בונים לך ישיבות, מקימים דברים, עושים כל הכבוד, עם שקרים, עם שחיתות, עם זה. זה בסוף זה עובר מן העולם. התנועות האלה נמחקות אחת אחרי השנייה. מי יותר מהר, מי יותר לאט, כולם נמחקות. מסיים הרב ואומר, ויומר, אך עמי המה, בנים לא ישקרו, בנים לא ישקרו. קדוש ברוך הוא אומר, בנים לא ישקרו, ואי להם למושיע. בזה זה תלוי, שזה יהיה בנים, לא ישקרו, ואי להם למושיע. ממשיך הרב ואומר, בכל צרתם לא צר, ואז כשהם סובלים, הוא איתם. הוא מלך פניו או שיעם, באהבתו וחמלתו הוא גאלם, וינטלם, וינשאם, כל ימי עולם. כל ימי עולם, אומר הרב דלך, הכל למה? כי הם בנים לא ישקרו. אז כשהם משקרים, יוצאים לגלות. ככה זה עובד, פשוט מאוד. משקרים, יוצאים לגלות. השם יצילנו, אנחנו, ברוך השם, כבר בעזרת השם סיימנו עם הגלויות. ברוך השם, אבל עדיין יש התנהגות שהיא גלותית, והיא מביאה על שונאי ישראל צרות גלות. פה בארץ, לא גלות עצמה, אבל צרות מסגנון של גלות. למה? משום שמתנהגים בצורה שקרית. וכאילו, באמצעים של שקרים, בונים את כל, כאילו, מחזיקים את הטוב ואת הקודש מתוך שקרים. אומר רב, ככה אין גאולה. ככה אין גאולה. עד שלא, איך הוא אומר את זה בלשונו? אין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה? שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אז כאן אנחנו לומדים לדעת שהנושא של עץ פרי עושה פרי, הוא נכון גם ברמה, רמת הגאולה. אתה לא יכול להביא את הגאולה אם לא הבאת עץ פרי. גם אם הבאת לי עץ מר שעושה פרי, זה לא גאולה. גאולה לא תבוא ככה. גאולה כרוכה בלהביא עץ פרי, עושה פרי. עץ פרי, דרכים של קדושה, של יושר, של פסיקת הלכה, של עבודה קדושה, של אמונה, של עמקות, של ישרות, של ערכיות. עם זה אתה יכול להביא גאולה. עם שקרים ויחצנים ורמאות וכל מיני ספינים וכל מיני ביטויים כבר יש לזה היום. זה כבר נהיה נורמל, כן? כאילו וואלה הוא הביא ספין, וואה, כל הכבוד. מה כל הכבוד? בושה וחרפה. בושה וחרפה. מה כל הכבוד? עכשיו שימו לב. אז פה ראינו שכדי להביא גאולה צריך להביא את העץ פרי. צריך להביא יסודות של קדושה, של יושר ושל טוב, שעליהם ייבנה בניין הקודש. אבל יש כאן, כשאנחנו נכנסים להבנה, פה זה הייתה כאילו אמירה כללית, אנחנו מנסים להבין למה, מה, למה זה עד כדי כך. אז תראו, יש פה עמקות עצומה, שהיא בעזרת השם גם תאיר את עינינו, בכל מה שקשור לכל הציבוריות הישראלית היום, מה קרה לשיח, מה קרה לשבר התרבותי הרב מערכתי שאנחנו חווים היום. איך זה הגיע? אז תראו, במקור ואב יש לנו הלכה בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ת' הלכה ח'. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה סעיף בשולחן ערוך, אבל זה פשוט מדהים. ממש מחלת הקרייריזם לא עלינו, השם יצילנו. תלמיד היושב לפני רבו. כלומר, יושב תלמיד, יש לו רב, הוא יושב לפני הרב שלו, ורואה שטועה בדין, קורה, הרב הוא גדול בתורה, לפעמים קורה, שכח משהו תפספס לו, התלמיד הזה יושב, והוא בשקט שלו כתלמיד, יש לו הרבה יותר שקט נפשי, יותר, הרבה פעמים הוא יכול לשבת ככה, מה שקט נפשי? לרב יש יותר שקט נפשי, הכוונה היא, יש לו יותר זמן פנוי, יש לו יותר מקום במוח פנוי, וכן הלאה, בנפש פנוי, אז הוא פתאום קולט, שהרב פה טועה בדין. עכשיו שימו לב, תשימו לב טוב. אל יאמר, אומר השולחן ערוך, או שמשפט סימנתי את סעיף ח', אל יאמר התלמיד הזה, אשתוק עד שיגמור הדין, ניתן לו לטעות עד הסוף, שיגמור את הדין בטעות, ואסתרנו, ואז אני אבוא, ואני אביא את ההלכה הנכונה, ואני אראה איך הוא טעה, ואחזור ואבננו, ואז אני אחזור ואבנה את הבניין נכון, לא כמו הטעות של הרב, כדי שיקרא על שמי. הבנתם? לאן קרייריזם יכול להוביל? קרייריזם יכול להביא לדין מוטעה, אני אומר בעדינות. קרייריזם יכול להביא למקום של תלמיד שנותן לרב לטעות, כדי שאחר כך זה ייקרא על שמו והוא יתקן. אלא אומר השולחן ערוך, יאמר לו דרך כבוד, רבי, כך וכך לימדתני. הרב, אתה הרי לימדת אותי כך וכך. בדור הזה, חפש אנשים כאלה. קרייריזם. כל אחד, רק איך הוא יצליח, הוא לבלוט. עכשיו, ברגע שהשיח כולו נהיה שיח יחצני, כלומר, המסרים אינם מה שאתה באמת חושב, מה שאתה באמת רוצה לעשות טוב לעם ישראל, אלא המסרים הם לא מסרים בכלל. המסרים הם כלים יחצניים על מנת להשיג את מטרותיך הקרייריסטיות, האישיות, האינטרסנטיות, האגואיסטיות. זה השיח. זה השיח, תכנסו לטוויטר, אל תיכנסו, עדיף לא. ואתה רואה שמה, וזה עוד המקום, עוד במרכאות, העדין. אתה רואה שמה, מה זה, אנשים מנסים להרוג אחד את השני. אתה שואל למה? מה העניין? לפעמים יש מאבק על איזשהו ערך. אז אפשר להבין שקצת ככה נכנסים, אתה לא חושב תורת המדינה, אתה צריך ככה, צריך אחרת. אפשר להבין. אבל כשאתה רואה מישהו כל הזמן, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בוקר, צהריים וערב, אני חושב במשך כבר כמה שנים. למה? כי הוא שם לו למטרה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הראש ממשלה הזה האויב שלו, בוקר, צהריים וערב. אין לו על מה לדבר, רק על ראש הממשלה, על ראש הממשלה. אני לא ליקודניק, אתם יודעים, אני לא שם בכלל, זה לא המקום שלי, לא הדעות שלי. אבל בוא, אני מדבר על כלל השיח. איך הגיעו לשיח הזה? איך הגיעו לשיח שבו צריך להגיד, ברדיו, בחדשות, לאוזני כל, האם מנהלים את המשבר הבריאותי מטעמים מקצועיים או מטעמים פוליטיים? מה, אתה רוצה להגיד לי שיש אנשים שעושים את החשבון איך לפתור את הבעיות הבריאותיות של עם ישראל מתוך הקריירה האישית שלהם, משום קידום קריירה? כלומר, כל השיח התפוצץ, התנפץ, הסתאב, הגיע למקום היום ונורא, אני עוצר כדי להגיד מילים יותר חריפות, אפשר להגיד מילים הרבה יותר חריפות. ופה מדובר על מערכות שלמות, שאינן מערכת החינוך, מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, מערכות שלמות, מערכת של בניין הארץ, של התיישבות, הכל, אני לא מדבר על ההתיישבות עצמה, כמה מערכות פוליטיות, בדרך כלל רובה מערכות פוליטיות, פשוט הסתאבו. מהי המחלה שגרמה לכל הדבר הזה? איבוד דרך הזה, מאיפה הוא הופיע? אז כמובן, באופן הכי פשוט, מעזיבת תורה. אבל זה קיבל צורה של התנהלות מנהיגותית, קרייריסטית, חסרת מצפון. לא מעניין אותו שום דבר. רק המגמה והתכלית של שאני אגיע לכיסא הזה והזה. והדבר הזה אומר הרב, בואו נבין, אומר הרב בקובץ ג' פסקה קע"ט. כן, מקור ו' שורה שנייה. אומר הרב, השירה היפה אינה מבקשת למגמות. אומר הרב, תדע לך, עכשיו דיברנו על החולי של הדור הזה, רחמנא ליצלן. אבל אומר הרב, גם תבין, כל דבר שאתה עושה בעולם, אם אתה עושה אותו בשביל להשיג משהו, אתה בא לכתוב שירה יפה כי אתה רוצה שיאדירו את שמך, או אתה כותב שירה יפה, נגיד, בא מישהו פעם לרב קוק, אמר לו, תשמע הרב, אתה הרי מביא פה עומקים של תורה, שיש להם השלכות על הדור, ואנשים לא יודעים כל כך לקבל, לא לקבל, כי זה הרבה חידושים נראה להם וכן הלאה. למה לא תכתוב ספרים קודם כל בעמקות עצומה, בגמרא, בהלכה, ואז כשיראו שאתה כזה ענק עולם בתורה ואין עליך בדור הזה, אז גם יקבלו אותך בכל העניינים הרוחניים. אמר לו מרן הרב קוק, דע לך, אם הרמב״ם היה כותב את היד החזקה, משנה תורה לרמב״ם, ההלכות, כדי שיקבלו את מורה נבוכים, לא היה יוצא לו היד החזקה. לא עושים דברים למגמה, כדי שידעו שאני גדול, ואז אין, אתה עושה דברים, תעשה אותם לטובת עצמם, לעשות את הדבר בשביל לעשות את הדבר. בוא נראה את זה בפנים. אומר הרב, השירה היפה אינה מבקשת למגמות, אלא יוצאתי מרוח אלוהים שבנשמת המשורר. נגיד, יש כאלה כותבים שירה, זה לא שירה בכלל. הוא בא להגיד איזה מסר, כותב בחרוזים, זה לא שיר. שיר זה כשאתה נותן לנשמה שלך להשתפך, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. משהו שנשפך מתוך הנשמה, ורואים את זה על השירה עצמה. האם זו שירה באמת כזו, או שירה מגמתית. ממשיך הרב ואומר, לא רק שירה, וכן הוא בכל יצירה, שהתעלותה, ככל שהיא מתעלה ממגמתיות, מקרייריסטיות, משיקולים זרים, מטרות זרות, אז התעלותה ממגמתיות היא עילויה. תיצור, אל תעשה חשבונות, תיצור כדי ליצור, שיצא ממך דברים טובים, שיצא האורות העצמיים שלך. ממשיך הרב ואומר, וכן הוא בתלמוד תורה, בידיעתה ובחידושה, ובחידוש המעשי של כל מצווה ועבודה, שכל מה שהעושה מתרחק מהמגמתיות, הרי הוא מתקרב לאצילות עליונה, לצרור החיים העצמיים. בואו נבין שקרייריזם הוא בדיוק ההיפוך של הגשמה עצמית. ההיפוך הגמור. זה פשוט הצעת היצר שהוא מכניס לקרייריסטים את המשפט הזה לפה. אני בא להגשים את עצמי. אתה קרייריסט? לא, להפך. אתה בוגד בעצמיות שלך. אומר הרב, כשאדם מתחבר לעצמיות שלו, הוא פשוט נותן לה לזרום. זרימה לא מגמתית, לא משהו מכוון כדשא. לא, לא כדשא. אתה כותב חיבור תורני, תכתוב אותו כדי לכתוב אותו. זה הכל. ממשיך הרב ואומר, עשה דברים לשם פעולן ודבר בם לשמן. אז בא נשמה עליונה מעלמה דחירו. עולם החירות זה מהבינה הנשמתית. ושורה על האדם וממלאתו בינה פנימית. אומר הרב, דע לך, היוצרים הגדולים, אתה יודע למה הם זכו? כי הם התחברו לעצמם. לא לשם מגמות, לא לשם תכליתות, לא לשם קרייריזם, לא לשם מטרות זרות. הם פשוט נתנו לנשמה שלהם את, את התנאים הנדרשים, שמה הם? בלי קרייריזם, קודם כל. בלי תכליתות, מגמות, אני רוצה להיות שם בקצה. כולם יכתבו, כולם יגידו, כולם... עזוב אותך מזה. תהיה אתה עצמך ותן לתוך שלך לצאת כמו שהוא. ואז, אומר הרב, דווקא אז שורה נשמה שבאה ממש מהבינה האלוהית, מעולם החירות, ועולם החירות הוא עולם העצמיות בעצם, וזה ממלא את האדם בינה פנימית, וככה האדם זוכה באמת להשראות אמיתיות גדולות. עכשיו, שימו לב. אז בעצם הדור שלנו, כפי שראינו, איבד את הדרך. איבד את הדרך כי עזב תורה, אבל כנראה שלא רק. עזב תורה, וזה המשיך הלאה והפך להיות מקום עוד יותר גרוע של, כלומר, אין יותר גרוע מעזיבת תורה, אבל כביכול זה ירד יותר נמוך למקום של קרייריזם שבעצם מנהל שיח שהוא שקרי. אף אחד לא, כמעט אף אחד לא באמת מתכוון למה שהוא אומר. זה אומר כדי להיכנס בהוא, כדי שההוא יסכים וכדי שהציבור יחשוב כך וכך. ההוא מוציא את ההודעה הזאת וכל אחד מחזיק יועצים, לא יועצים שיעזרו לו להוציא את המסר שלו, שזה גם אני עושה. צריך לקחת אנשים שיעצו לך איך להגיש, איך להפיץ, באיזה שיטות להשתמש, איך לבטא את זה. זה בסדר גמור. אבל אני כל הזמן אומר, מהות. אם אין מהות, אני לא מקבל. זאת המהות, עכשיו הקשה, איך מגישים את זה לציבור. אבל שמה אין מהות. יש גמישות ערכית. הערכים מגויסים לטובת מה? לטובת התכלית. ולאן התכלית הזאת הולכת? לאגו, לאינטרס, לאגוצנטריות שלו, לקרייריזם שלו. ואז כל השיח הופך להיות המערב הפרוע. כאילו, אני מבחינתי, כשאני פותח את הרדיו, אני כל הזמן שומע קאובויז פוליטיים ישראלים יורים זה על זה באמצע הרחוב. זה מה שאני שומע. זה מכסח אותו, וכל אחד משחיז את הלשון שלו, פיצוצים עוד יותר גדולים. עכשיו, הדבר הזה גם היה בתקופת הרב, והרב כתב ככה בשיר, זה שיר מגמתי, כן? כלומר, זה שיר שהוא כתב בצורה שירית, לא, ממקום של לכתוב מאמר בצורה שירית. אז הוא כתב מאמר שנקרא אל חיקי שופר, נמצא, מקור זין לפניכם, זה נמצא באורות הראיה, ששם יש קצת שירים של הרב, ואומר הרב ככה, אל חיקי שופר בכל אריה, מילי מעמי אוזניים קשובות. מרי שיחי אשפוך, תלונתי אשמיע, אשמיע טענתי לנפשות האהובות. מה אומר הרב, אני לוקח שופר, אני רוצה שעם ישראל יקשיב לכאב הגדול שאני רוצה פה לדבר לנפשות האהובות. לנפשות האהובות בנות עמי הרם, ההולכות וטועות במגרש החיים. לצרותיהן האיומות שגדלו כים, והולכות וגדולות עד חוק שמיים. אז יש פה בלגנים בלתי נתפסים בהמון מישורים. אומר הרב, ואני ככה בדילוגים, נותן לכם טעימה מתוך השיר, על מלחמת דברים הבאים ברוב עניין, ועושים לסונאים אוהבים גמורים. הבן אדם הזה, היה איתך בסדר, למה אתה צריך להתחיל להיכנס בו ולעשות אותו עכשיו שונא שלך? ממשיך הרב ואומר, ומרוב הבונים יארס הבניין. איך יכול להיות? יש פה הרבה בונים, למה שיארס הבניין? אומר הרב, וכל פה נקדו את זה, וכל המושגים הקלים יהפכו לחמורים. אני חושב שייתכן שהרב יתכוון, וכל המשגים הקלים יהפכו לחמורים, כן? לוקחים איזה משגה קטן של איזה שרה, מנפחים אותו, היא צריכה להתפטר, היא פושעת, תכף יעמידו פה איזה חמנה לצלן עמוד באמצע הרחוב, יעשו לינץ', חס ושלום. למה? אינטרס. לא באמת אכפת להם שהגברת הלכה להתפלל ביום הכיפורים אצל ההורים שלה, אני לא יודע איפה, אצל ההורים של בעלה, לא יודע מה. זה לא הנקודה. יש, הם תפסו אותה. יש עכשיו הזדמנות להיכנס בה. קדימה, הפועל, כל מה זה, סוללה. היא זה, פה, החטא הכי חמור שהיה אי פעם במדינת ישראל. מה, למה? זה בא מענייניות? זה בא מקרייריזם. זה בא מרצון לנסות לפגוע ביריבה פוליטית וכן הלאה. ממשיך הרב, אזעק חמאס על הטענות והתביעות שבאות בערבוביה ובמליצות מגוזמות. כל אחד שם בטוויטר נהיה מחוקם, אי אפשר תאר. כל מיני שנינות לשון והכל סכינים בעצם. ממשיך הרב ואומר, שבשביל ההתרגשות תחסרנה הידיעות, לאיזה דרך נפנה? ומה הנה המגמות? כלומר, מרוב שכולם מדברים לא ענייני, וכולם מדברים קרייריסטי, האזרח מנסה להקשיב ולהבין מה באמת האמת, מה באמת צריך לעשות. אין לו דרך לדעת. כי הוא לא יודע אם יש מפגש אינטרסים בין שני הפוליטיקאים האלה, ולכן הם הולכים בדרך מסוימת, ובאמת החולקים צודקים שהם סתם עושים את זה מסיבות פוליטיות, או שזה הפוך, הם עושים את האמת למרות שזה עולה להם מחיר כזה וכזה, והחולקים עליהם עושים את זה מטעמים אגואיסטיים, קרייריסטיים וכן הלאה. אין דרך לדעת מה האמת, כי אף אחד כמעט לא דובר אמת, אין ערכים, הכל התגמש, כולם מדברים קריירה. כולם מדברים מה שמשרת את האינטרס האישי שלהם. ממשיך הרב ואומר, עד מתי נהיה לוקים בחסר וביתר, כלומר לוקחים דבר, מנפחים אותו. לוקחים דבר גדול, מקטינים אותו. הכל לפי מה? לפי האינטרס. ממשיך הרב ואומר, נדבר בשפה ברורה. כן, אמר לי פעם איזה יועץ, תשמע, אתה לא, הם לא יפרסמו את הדברים שלך. אמרתי לו, למה, מה יש? אני מדבר דברים שיש להם חשיבות ציבורית. בסדר, יש עוד אנשים, אני מבטא גם את דעתי. הוא אומר לי, לא, אתה לא מביא להם את הדם שהם מחפשים. שמעתם התבטאות. הם צריכים את השפיכות דמים פה, אתה לא מביא להם שפיכות דמים. ממשיך הרב ואומר, נדבר בשפה ברורה, מציע לעם ישראל את התיקון, נדבר בשפה ברורה כל פלגותינו, הטענות שיש לכל כת וכת, ולא נגבב דברים להגדיל מלחמתנו. ולא נגבב דברים להגדיל מלחמתנו. לכל המפלגות, לכל הרסיסים שעליהם בית ישראל נשבר לשברים, לכל הראשים, המנהיגים המרעישים, שימו לב, איך הרב מכנה אותם, המנהיגים המרעישים, מה שחפשים זה לעשות רעש, להשיג עוד כותרת, כן? המנהיגים המרעישים, אלה במעשים ואלה בכתבים ומאמרים, לכולם אבקש, אומר מרן הרב קוק, אל נתבואו בעננים, אל תאפילו בהמון חזיונות הכוונה הברורה. כאילו אתם מדברים מדברים ואתם בעצם מסתירים את הכוונה האמיתית שלכם, מה באמת אתם רוצים. אל תדברו דברים בעלי 70 פנים, הלוואי רק 70, כן? דרשו רק את החסר לשיא הפזורה. בואו כל אחד לבדוק מה באמת טוב לעם ישראל. אם רק לבנות באמת יחלצו בוננו לבנות ולא להרוס, לא לרמוס ברגל, אלא לחזק כל בדק, לחזק כל בדק אשר ייראה במשכנותינו, הלא ישמח יעקב וישראל יגל. מי שרוצה לראות את כל השיר שיסתכל בפנים באורות הראייה. אבל כאן אנחנו רואים שאנחנו בדור הזה חווים את חולי הקרייריזם, שבעצם מכה בנו חברים. זה לא פשוט. זה לא פשוט. השיח הציבורי נהיה שיח קרייריסטי, שקרי, יחצני, דף מסרים, משנים מסרים, משנים ערכים, הכל לפי מה? מה משרת את האינטרס? והגיע הזמן לחזור חזרה אל דגלים, אל עוגנים, אל אמת אלוקית, אמת מוסרית. מה האמת האמיתית שלך? חזקו וימצאו.